אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כעסקט, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה והעסקטים השונים. איתי באולפן טל ניסן, שמפיקה את התוכנית, תכנאי השידור דינה קנצוב. בוקר טוב לכם, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. דבר מעניין קורה על המסך שלנו בשבועות האחרונים, אני מדבר על המסך הקטן, זה שבבית. לצד יבול הריאליטי הרגיל שממלא את שעות השידור שלנו, והולך ונעשה, למראית עין לפחות, מציאותי יותר עם תוכניות כמו בואו לאכול איתי, או בפרצוף יותר עם האח הגדול, לצד כל זה, רשתות הסטרימינג המרכזיות משקיעות את מיטב הממון שלהם, נגיד, בסדרות פנטזיה. HBO עם בית הדרקון, סדרת הפריקוויל של משחקי הכס, אמזון פריים עם טבעות הכוח, סדרת הפריקוויל של שר הטבעות, נטפליקס עם סנדמן, באמת סדרות אפיות, עתירות תקציב, שעומדות במרכז העשייה הטלוויזיונית. והיום אנחנו נדבר על התווך הזה, שבין פנטזיה לריאליטי, וננסה למקם אותו ביחס לתרבות שלנו עכשיו ולחיים שלנו עכשיו. למה אנחנו בורחים לעולמות מדומיינים? האם זו באמת בריחה? אילו פנטזיות מתממשות לנו בריאליטי? אולי מלכתחילה ריאליטי זו פנטזיה? ואולי דווקא סדרות הפנטזיה מייצגות איזו פיסת מציאות? וגם נדבר על העניין התרבותי הבלתי פוסק שלנו בדרקונים. אבל לפני כל זה, ממש לפני כמה דקות, אילן פלד שחרר שיר חדש, סינגל ראשון מתוך אלבום בדרך, לא בתור מירי פסקל, לא בתור דנית זמרת החתונות, אלא בתור עצמו, אילן פלד. בואו נשמע אותו, עם פורט.
אכלת רץ, בואי תודי שקצת נמאס. זה את,
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. דרקונים, הם בכל מקום. הזכרנו את בית הדרקון מתחילת התוכנית, אבל זה לא רק שם, גם בטבעות הכוח, בסדרת הפריקוויל של שר הטבעות באמזון פריים, מופיעים דרקונים, גם בסדרה סנדמן שניל גיימן כתב בנטפליקס, מופיעה דמות של דרקון, וגם אצלנו בזירת הספרות המקומית, יצאה לאחרונה טרילוגיית בנות הדרקון של מרית בן ישראל. קצת משונה שבכל כך הרבה עולמות פנטסטיים שחיברו אנשים שונים ממקומות שונים ברחבי כדור הארץ, כולם חוזרים לאותו יצור מקונף ויורק אש. ואיתנו כדי לדבר על ההיסטוריה של הדרקונים והמקום שלהם בתרבות שלנו, העורכת ומחברת הרשת התרבותית נועה מנהיים. שלום נועה.
שלום, שלום.
נועה, מה הדבר הראשון שעולה לך לראש כשאומרים לך דרקון?
הדבר הראשון שעולה לי לראש כשאומרים לי דרקון זה קסקסים.
קסקסים. קסקסים, ההגנה שיש לדרקון על הגוף שלו, נכון? בלתי חדירה. למה אנחנו כולם כל כך מתעסקים בדרקונים? כלומר, למה בכל התרבויות, מערב, מזרח, יש את הדמות הזאת של היצור שלא קיים במציאות?
אני חושבת שבראש ובראשונה זה בגלל יצורים שכן קיימים במציאות. כלומר, ההתחלה של דרקונים היא ארכיאולוגית. או לפחות כך אנחנו חושבים היום. כלומר, העובדה שבכל כך הרבה מקומות על פני כדור הארץ, מאירופה דרך סין, ואיפה שאתה רק יכול לחשוב עליו, נמצאו שלדים של דינוזאורים, חושבים שזאת בעצם הייתה התחלה. כלומר, בני אדם נתקלו במאובנים של יצורים ענקיים שהם לא היו מסוגלים לא לראות בסביבתם ולא להסביר אותם מבחינת העולם שהקיף אותם, והם יצרו אותם או יצקו אותם לכדי היצור הזה, כן, היצור המיתולוגי הזה.
יש איזה חיבור, אני לא יודע אם זה בכל התרבויות, אבל בהרבה תרבויות, של דרקון עם אישה. הרבה פעמים הדרקונים יש להם איזה עניין עם נשים, הם חוטפים אותן, הם משאבדים אותן, יש איזה מערכת יחסים קצת מוזרה. מה זה הדבר הזה?
קינקי, אה?
כן, מאוד.
אז זה מתחיל, האמת, לא מדרקון, אלא מנחש ומאיזושהי טעות תרגומית. כלומר, אנחנו מכירים את הקשר בין הנחש והאישה אצלנו. בספר בראשית, בדיוק, והקשר הזה קיים בנצרות כמובן, כי הם רואים שם את החטא הקדמון, אבל גם מאוחר יותר בהתגלות בספר יוחנן, ההזוי בוא נגיד מסתול במידה כזאת או אחרת, יש את התיאור של האישה שרוכבת על גבה של החיה, שהחיה מדברת כתנין, ואז יש לנו שוב את הנושא הזה של הקסקסים, כן, היצור הנחשי קסקסי הזה, וכשתרגמו את החזון הזה לאנגלית, במקום לתרגם את המילה דראקו, שהיא נחש גדול, תרגמו אותה, פשוט יתקו אותה, וכך אנחנו מקבלים דרקון. כלומר, חיה חדשה לגמרי שנוצרה כתוצאה מהטעות הזאת, ולאט לאט לובשת את הצורה שלה. עכשיו, בגלל הקשר לנחש, קיבלנו את הקשר לאישה, ואכן החטיף החביב על דרקונים בכל ההיסטוריה שלהם הוא בתולות, חובבים מאוד גדולים של בתולות, חוטפים אותם, משעבדים אותם, וזה מביא אותנו להדים במיתולוגיה היוונית, כשאנדרומדה נכבלת לסלע, כי יש איזו מפלצת ים נחשית, שוב קסקסית, שאמורה לעלות מהים ולטרוף אותה. אז מקריבים את הבתולה כדי להפיס את זעם האלים. אז אנחנו שוב ושוב חוזרים למערכת היחסים הזו ביניהם. עכשיו, אם אתה חושב על כך שנחש הוא גם הסמל של השטן, כן, המפתה הגדול.
כן.
אז שוב, הקישור או הזיקה הזאת בין האישה לבין היצור השטני הופכת להיות מאוד מאוד מובנת ואף פופולרית.
אבל את יודעת,
במיוחד בימי הביניים.
את אומרת, קישור לשטן, לי עולה לראש, ואני מתנצל בפני המאזינים, אבל הדבר שעולה לי לראש זה איבר המין הזכרי, כלומר, עולה לי פלוס. זה הדבר שאני מדמיין כשאומרים לי נחש מול אישה, ובאמת יש תמיד איזה מין עלילה מינית כזאת ביניהם, נכון? יש איזה מין מתח מוזר כזה, איזה מין משהו כזה.
יש, גם יש לו את הנחש השרירי והמתפתל הזה, והנחש כסמל פאלי, והוא יורק. אז כן, למרות ששוב, לא כל הדרקונים יורקי אש, יש כל מיני סוגים של דרקונים ש...
כן, לא כל הדרקונים, שאנחנו לא רוצים לראות
לפגוע... Not all dragons.
בדיוק.
Hashtag not all dragons. אבל זה בהחלט קיים, ולכן זה גם הופך להיות עניין כמעט מוסרי להילחם בדרקון. כלומר, זה לא רק שהוא מגלם איזשהו ישות... אלימה והרסנית שנגיד טורפת את ילדי הכפר ומבעירה את השדות, אלא התגלמות החטא המפתה עלי אדמות שעושה את שלו בבתולות. כלומר, הטריפה כאן, האכילה שלהם היא גם כן איזשהו אקט שלפרויד, ללא ספק היה משהו לומר עליו.
אז אם אנחנו עכשיו מסתכלים נגיד על מערכת יחסים של דמויות נשיות על המסך עם הדרקונים, אנחנו רואים משהו קצת אחר. אנחנו רואים, היה לנו את חליסי במשחקי הכס, את דינריס טרגריאן שרחבה, הם הדרקונים, רחבה על הדרקון והבעירה את כל העולם, גם, גם פשוט בשביל הכיף וגם כי זו המורשת שלה. וגם עכשיו בבית הדרקון אנחנו רואים באמת את המורשת של הדבר הזה, אנחנו רואים את הטרופ של אישה רוכבת על דרקון והיא שולטת בו. את חושבת שזה איזה מין ריקליימינג של אותו סיפור עם של דרקון שחוטף אישה? פתאום אנחנו רואים את האישה שולטת בדרקון?
כמו הרבה מאוד דברים במשחקי הכס באופן כללי, ואני לא רואה בינתיים שבית הדרקון חורג מזה באופן ספציפי, יש לנו הליכה קדימה שהיא למעשה הליכה אחורה. אז זה נכון שהיא עכשיו אישה שרוכבת על גב הדרקון, אבל היא גם מאוד עונה לטרופ הקדום עוד יותר, שהזכרתי לפני כן, של האישה שרוכבת על המפלצת בחזון יוחנן. כלומר, היא באה בעת דמות נשית חזקה, אבל השאלה היא איזה סוג של כוח זה. אם הכוח הוא שלילי, אם הכוח הוא כוח הרסני שניתן בידיה, אז אנחנו לא התקדמנו הרבה, להפך אנחנו פשוט הלכנו המון אחורה.
באמת?
לפעמים זה באמת נראה שאנחנו מתקדמים, אבל למעשה הרחקנו לכת יותר מדי.
מה, באיזה לאחור. אופן? כלומר, זה מבחינתך אותו ייצוג רק באפקטים טובים יותר?
במידה רבה כן, כלומר למרות שבחזון יוחנן זה מאוד ברור שמי ששולט זו החיה, חיה עולה מן הים, ועל ראשה שם גידופים, ומספר החיה הוא 666, ואת החיה הזאת אנחנו כולם מכירים, אנחנו יודעים שהוא השטן. אבל הדימוי הזה של השטן והאישה שמשרתת אותו, סלש, שולטת בעולם בשמו, במינים אחרות, המחשפה, הוא אולי אחד הטרופים ההרסניים, הרעילים והעתיקים ביותר שיש. העונות האחרונות של משחקי הכס, לא ספק, לקחו את חליסי לכיוונים האלה.
נכון, אולי זה ספוילר, אבל באמת בעונה האחרונה יש איזה רגע שהיא משתגעת שם, כי האקס שלה, האקס שלה, כאילו, הבן זוג שלה אמר לה שהוא לא יכול להיות איתה, ואז היא פשוט מבהירה שם את כל הממלכה. מרוב...
האם אנחנו יכולים להגדיר ספוילר סוף של סדרה שנגמרה לפני...
אני מקווה שלא. אבל באמת אנחנו רואים את זעם האישה מתבטאת דרך הדרקון יורק האש, שפשוט שורף את כולם.
וגם בפרק הראשון של בית הדרקון, ופה אני לא אעשה ספוילר, אבל הדרקון יורק אש לפקודתה של האישה. כלומר, הוא כמעט נשק שהיא מכוונת והיא יורה. וזה יכול לשבת גם על העובדה שיש הרבה יותר נשים נוקמות וחזקות, לא במובן של האישיות שלהם נגיד, או מה לא תהן מוסריות, אלא במובן שהן פשוט חזקות פיזית ויכולות לחולל רוע בעולם, כן? לאו דווקא טוב.
לא, אני רוצה לשאול אותך. יש לנו, אמרנו, יש לנו היסטוריה באמת ארוכה של דרקונים בתרבויות שונות. גם באמת ביהדות יש בספר חסידים מוזכר, אני מצטט, מין מזיק שקוראים אותו דרגון. בלשון יוון, שכשמנסים להרוג אותו צומחים לו עוד ראשים, וגם בתלמוד יש סיפור על תנין עם שבעה ראשים, שזה באמת מתאר כמו דמות ענקית, אבל כן נראה שיש איזה משהו עכשיו, כלומר אני באמת מביט במסך ואני רואה בשלוש הסדרות המרכזיות של שירותי הסטרימינג, אני רואה את הדרקון הזה. עכשיו, אני חושב לעצמי, באמת, אנשים יושבים, ניל גיימן, ג'ורג' מרטין, אנשים עם מוח, דמיון כל כך גדול, כל כך יצירתי, איך זה שבסוף כולם חוזרים לאותו יצור? כולם חוזרים בסוף לתנין עם כנפיים ואש? מה קורה?
אני חושבת שזה סוג של איזושהי קצרנות מיתולוגית. אתה יכול להרוויח המון במעט מאוד מאמץ כשאתה מזמן דרקון לתוך הסיפור שלך. במקום לברוא איזשהו מפלץ אחר, והנה אני מאתגרת אותך, תחשוב לי על מפלץ שיכול להיות אפקטיבי באותה מידה כמו דרקון.
כן.
מדובר במטוס יורק אש. כן, כאילו, זה מטוס חמקן שיכול להטיל פצצות נפלם לבקשתך. משודרג עם תבונה, עם בינה מלאכותית, כן, כי יש לו תבונה משלו בדרך כלל. במקום להתאמץ להמציא משהו חדש, כאילו ההיסטוריה גיבשה, ליטשה, זיקקה במשך מאות ואלפי שנים את הדמות הזו, וזה חוסך כל כך הרבה עבודה תסריטאית ויצירתית, שאפשר, אתה יודע, להשקיע נגיד, לא יודעת מה, בפיתוח דמויות, אם אתה תורח לעשות דברים מהסוג הזה. אתה לא צריך, אתה פשוט מזמן את הדרקון לתוך הסיפור שלך, אמרת הכל, אמרת, דיברת על הקשר שלו לאישה, דיברת על הזיקה שלו לרוע קדום ואפל, שמת את הפלוס על השולחן, למה לא? זאת אומרת, למה לא להשתמש בזה? עם הסיפורים שאתה רוצה לספר, אני חושבת שבשלוש הסדרות שהזכרת, אלה באמת המחוזות שהטקסטים האלה הולכים אליהם. שסיפורים אפיים על גבול או מעבר לגבול המיתי, שיש להם איזושהי עוצמה קמאית, אז אתה חייב לגייס לליגיון שלך גם את המפלטת הזו.
לא, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך, למה את חושבת שאנחנו רואים עכשיו הרבה סדרות פנטזיה? ובאמת מדובר בסדרות מרכזיות, מדובר בדברים שהם השיח המרכזי בכל הרשתות, זה הדבר כרגע שקורה. למה יש איזה עניין כזה בפנטזיה פתאום?
ובכן, אני לא יודעת אם הזדמן לך להציץ מחלונך לאחרונה, אך המציאות אינה המקום שבהכרח נעים לשהות בו. ואנחנו רואים מגוון של מכניקות אסקפיסטיות שנכנסות לפעולה במרחב התרבותי בשנים האחרונות, ואפשר לקשור את זה אם אתה רוצה גם לעלייה הדרמטית למשל צריכה של רומנים רומנטיים. אז אתה, אני חושבת, אתה, אנחנו מנסים כל הזמן לברוח מהמקום שאנחנו מתקיימים בו אל איזה שהם מחוזות כמה שיותר רחוקים, כן, אני חושבת שאולי טבעות הכוח לוקחת את זה הכי הכי רחוק, כאילו לפנטזיה הכי טהורה שיכולה להיות, כאילו משהו שבאמת לכאורה מנותק לחלוטין מהמציאות היומיומית שלנו, לפחות בבית הדרקון יש תרכים ופוליטיקה שאנחנו יכולים לזהות אותם,
כן,
כאילו מין פרלמנטים חרבות כזה וכאמור דרקונים. אז יש נהייה עצומה אחרי אסקטיזם וחיפוש אחרי מקורות כוח אלטרנטיביים, כאילו מין אנרגיה חלופית, מכיוון שהאנרגיה הדתית במקומות שבהם היא מפעמת, היא מפעמת באופן שהוא מפחיד ומאיים עלינו, ובכל שאר המקומות היא נעלמת ומותירה אחרי החלל, והחלל הזה יכול להתמלא ברוחניות, הוא יכול להתמלא בפנטזיה, אבל הוא וקום, ובטבע אין וקום. המקום החלול הזה שואב אליו את הסיפורים עלינו, כי אנחנו רוצים למלא אותו במשהו אחר, איזשהו תוכן שייתן לחיינו משמעות, ויאפשר לנו לא להסתכל על המציאות שבתוכה אנחנו חיים ובה אנחנו מתקיימים.
וואו. את יודעת, השוות מקודם את הדרקון למטוס שמפיל פצצות, ובאמת אני מדמיין את הדרקון, ואני חושב עליו באיזושהי חמלה כמעט, כלומר הוא בעל חיים, זה הטבע שלו, זה מה שהוא עושה, אין בו זדון, הוא לא רשע, הוא לא מונדס, אין איזה תאגיד גדול שעומד מאחורה ומכוון אותו, וכמה שהיצור הזה הוא נוראי ומפחיד, יש בו איזה נחמה.
יש אפילו ספרים שבהם אלה הדרקונים, יש סדרת ספרים של נומינוביק, שהספר הראשון נקרא דרקון הוד מלכותו, זה מין פנטזיה אלטרנטיבית על מלחמות נפוליון, שבה יש חיל אוויר, חיל אוויר מורכב מדרקונים.
וואו.
והם יצורים ממש חמודים ומתוקים ונאמנים ומין כלבלבים כאלה. אז גם דרקונים כאלה יש, ובאמת עברו איזושהי אבולוציה מלהיות סמל הרוע עלי אדמות ומפלצות שכל מה שהן רוצות זה באמת לחרסם בתולות לפני ארוחת צהריים, ליצורים הרבה יותר מורכבים, אינטליגנטיים, עם רצון משלהם, עם שכל, שלא רוצים שישתמשו בהם, זאת אומרת, תחשוב על הדרקונים של הדרקון הראשון שלי למשל.
כן.
כאילו מי לא היה רוצה להחזיק כזה דבר? בחצר, כן. בחצר, כי זה יכול אחרת להרוס את הבית, כן. אבל it's nice to have.
טוב, נועה מנלהם, תודה רבה לך לשיחה הזאת, אני אאחל לך שתתקלי רק בדרקונים נעימים ונחמדים בדרך.
תודה, תודה.
להתראות.
להתראות.
עם אלעד ברנועי.
אז אנחנו היום בניסיון להבין קצת למה המסך שלנו מלא בסדרות פנטזיה על עולמות מדומיינים ורחוקים, לעומת תוכניות ריאליטי שמבקשות להטיח בנו פיסות מציאות עסיסיות אמיתיות בפרצוף. ואיתנו כדי להלך על התווך הזה, הסופר והמשורר שמעון עדף. שלום שמעון.
שלום אלעד.
שמעון, אני רוצה להתחיל איתך מהשאלה הכי הכי בסיסית כאן. למה אנחנו כצרכני תרבות, כקוראים, כצופים, למה אנחנו ניגשים לעולמות פנטזיה? האם זה בגלל, כמו מה שנועה מנהם אמרה מקודם, אנחנו רוצים לברוח מהעולם שלנו, או שיש משהו אחר פה?
אני לא חושב שאנחנו רוצים לברוח. אני חושב שספרות הספקולטיבית האמיתית, זאת אומרת, זאת שמתעסקת ב, או לפחות בודה, יקומים אחרים, או מצויות חלופיות לזאת שלנו, מעולם לא התעסקה בבריחה, אלא בניסיון לפענח את העולם הזה, רק בכלים שהם קצת אחרים מאשר הכלים של הריאליזם, של התיעוד. ואני חושב שהמסורת הזאת היא מסורת שקיימת אולי משחר הזמן, מרגע שאדם עומד על דעתו, הגבר, האישה הראשונים שיוצאים ואומרים שמש, ואומרים, לא רואים עצמם, הנה כדור הליום שבוער בטמפרטורה כזאת וכזאת, והקרינה שלו מגיעה עד פה, הם מתחילים לספר סיפור על איזה אל שעומד מאחורה.
אז אתה לא מזהה כאן משהו חדש? כלומר, לא יודע, הצפה נקרא לזה, של סדרות מרכזיות כאלה, של עולמות פנטזיה, זה מבחינתך רצף התרבותי הרגיל של סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו משחר האנושות.
לא בהכרח, אני חושב שהסיפורים כן, הדחף לספר כן, הפונקציה של הסיפור משתנה. ואני חושב שקודם כל בוא נעשה סדר, בוא נגיד שאני מגיע יותר מתחום הספרות מאשר מתחום הטלוויזיה, כן. ואני מתעניין בטלוויזיה רק על דרך ה... אני מנסה להבין גם איך הטלוויזיה, שהיא המדיום הרבה הרבה יותר פופולרי מהספרות, וכנראה גם יותר משמעותי לקיום שלנו היום, כן. מהספרות, איך היא עושה את הדברים, ואיך הספרות מדדה, ומחרה מחריקה אחריה. אז תראה, מה שאני רואה בשנים האחרונות, בתוך הספרות, זה, ואולי אני קצת מגדים את השאלה שלך, וזה ממש מין כיתוב, בין בעצם בין שתי מגמות שהם אני חושב שהלכו במשך הרבה זמן או השיקו אחת לשנייה ועכשיו נראה שהן רוצות להיפרד. זה המגמה התיעודית, המגמה שעובדת כשהפקולטה, הכושר השכלי המרכזי שלה זה הזיכרון.
כלומר הספרות
הנאמנות לו, התיעוד, הממואר, האוטוביוגרפיה, הצורה שבה אתה עובד עם הניסיון שלך כמו שהוא נחרד בך וכמו שאתה מבין אותו, שאת מבינה אותו. מצד אחד ומצד שני, הדמיון כמה שמציג באמת אלטרנטיבה או חלופה לקיום כמו שאנחנו מכירים אותו. ונדמה שלשם, זאת אומרת שהרבה פעמים שמדברים על ספרות ספקולטיבית והפופולריות הגואה שלה, מדברים צורה שבה הדמיון עובד כדי להחליף חלקים במציאות שלא מוצאים חן בעינינו, או שהיינו רוצים לראות אותם באור טוב יותר.
רגע, הדבר הזה שאתה אומר, זה בספרות ספקולטיבית, נכון? כלומר,
כן,
אבל,
כן.
אבל מעניין, כי כשהתחלת לדבר, אז אמרתי לעצמי, גם כשבן אדם מעלה זיכרונות על הדף או בטלוויזיה, גם אז הוא יכול להחליף את מה שהוא רוצה, באיזה אופן שהוא רוצה, ולייצר לעצמו זיכרון נעים יותר או נוח יותר.
לגמרי, אבל אנחנו כבר לא רוצים, אנחנו יודעים את זה, בעומק בנו אנחנו יודעים שהדמיון והזיכרון בלתי נפרדים, שחלקים מהזיכרון שלנו משוכתבים כל הזמן על פי משאלות הלב, על פי ההבנה שלנו את ההווה שלנו, ואנחנו יודעים שהדמיון שלנו תמיד שואף מתוך ההתנסות שלנו, והוא נבנה על האדנים האלה של הזיכרון. זאת אומרת, יש גבול לכמה שאפשר להמציא, וההמצאה עצמה מבוססת בסופו של דבר על דברים שעברת בחיים. אבל אנחנו יודעים את זה ולא רוצים להאמין בזה. אני חושב שהכיתוב הזה בין שתי המגמות הוא ניסיון, זה גם סוג של מחשבה טהרנית, וגם ניסיון להתנגד לתפיסה הזאת. אני חושב שתחושת המציאות שלנו כל כך מעוררת. אנחנו כל כך נעים לאיזה סוג של אמת, שתהיה אמת, איך להגיד, שהיא בלתי תלויה בנו ובסובייקטיביות שלנו, אז אנחנו פונים לאחת משתי המגמות האלה ואומרים, אוקיי, יש לנו אולי שתי דרכים להשיג את האמת, האחת היא העדות שלי, זה מה שהיה לי, זה מה שקרה לי, ככה אני מכיר את הדברים, ולהגיד, אוקיי, אני העד המאמן ביותר לגבי החיים שלי, ואני מי שיכול לדווח עליהם, וזו נקודה בעייתית היום. ומצד שני, אני אומר, אוקיי, הדרך היחידה לברור את האמת, מתוך שפע הסימולציות והבדיות שמוכרים לנו, פוליטיקאים, כלי התקשורת וזה, זה להתחיל ולבדוק את כלי הדמיון בעצמי. ולהגיד, הנה, ככה זה עובד, אני שולט בכלי הדמיון, עכשיו אני יודע לפלוט את האמת מתוכם. כי זה גם זה דרך של האומנות, כל הזמן באמצעות הכזב האינסופי, להגיד, מרגע שהתרגלתי לכל המנגנונים של הכזב, אני יודע להגיד מה זאת האמת.
אז בעצם אבל נקודת המוצא שלנו כאן, שימון, היא בכל מקרה היא משבר, נכון? כלומר, בכל מקרה אנחנו מדברים על איזשהו משבר במציאות, שמוביל אותנו או לאיזה מין עדות כזו שהיא יכולה להיות, לא יודע אם אסתטיקה מציאותית, אבל כמו שאנחנו אמרנו, אנחנו גם מדמיינים פה מחדש דברים, או באמת לדמיון מובהק של המציאות באופן אחר.
לגמרי, אני חושב שאנחנו לא סומכים על המציאות, אנחנו בצדק. ותראה, יש בתוך מה שפועל לחיזוק העוינות בין שתי המגמות האלה, וכמעט יש עוינות ביניהם, זה בעצם הטכנולוגיה. מצד אחד, הטכנולוגיה שמאפשרת את כל הרשתות החברתיות, שמייצרות בעצם צורת מחשבה אחרת על זהות. מי אני? אני הקטגוריה שאני משתייך אליה, נכון? זאת אומרת, הרבה פעמים זה, וכל מה שאני עושה בתוך ההיפר-קישוריות של הרשת החברתית, זה למצק שוב ושוב את הזהות שלי, ולהגיד, אוקיי, זאת הזהות שלי, זה העון הסימבולי שלי, זה הרשות שלי עכשיו להשתמש בזה, וזה, אני הנציג כל הזמן של הקבוצה, שמיניתי את עצמי פתש מוקב להיות הנציג שלה, ואני מדבר בשמה. עכשיו, כשיש את זה, אני גם אומר, לאחרים אין רשות לעשות את זה. ומה שהרשתות האלה הציפו, זה את המאבק האינסופי על טריטוריות.
כלומר, אני נלחם על הזכות שלי לספר את הסיפור שלי, כי אף אחד אחר לא זכאי לספר אותו חוץ ממני.
יותר מזה, אני חושב שאני נלחם על הזכות למכור את הסיפור שלי ולהפיק ממנו רווח. כי ברגע שמישהו אחר ישתמש בו כסחורה ויפיק רווח, אני ארגיש שנפגעתי. כי אני לא חושב שזה קשור רק לסיפור, אני חושב שזה קשור הרבה להון. הון תרבותי והון ממשי. לגמרי. זאת אומרת, אני צריך להפיק הון מהניסיון שלי, זה המשאב. אני עצמי הסחורה החשובה ביותר שיש לי. שיש לנו את התפיסה הזאת. במובן הזה, אתה לא יכול עכשיו להגיד לאנשים שבאים ואומרים, זה מה שיש לי למכור, אתם מזויפים, אתם משקרים. התרבות לא רוצה בכלל שנגיע למצב שבו נטיל ספק בכל אדם שבא ורוצה לספר את הסיפור שלו, נכון? קודם כל אנחנו צריכים להאמין, מישהו בא ואומר, אני שייך לקבוצה הזאת וזאת, סבלתי כך וכך, אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, הנה, אנחנו מוכנים להקשיב עכשיו לסיפור שלך, יש לך את הזכות לספר אותי. אז יש לנו את זה. אז אומרים, אוקיי, הנקודת מבט של הספרות הריאליסטית, בדרך כלל, נקודת מבט החיצונית הזאת שאומרת, אני יכול לייצג את מי שאני רוצה, וזה עדיין יחווה לאנשים כריאליסטי, קצת מתערערת, כי אנחנו אומרים, סליחה, אין לאף אחד שום זכות לייצג אף אחד מחוץ הקבוצה שלו. זה אחד. מהצד השני, ההתפתחות הטכנולוגית המטורפת הזאת, כל זה מערערת את תחושת המציאות שלנו. אנחנו נחשפים לאמצעים יותר ויותר משוכללים של בדיה. עכשיו כאילו, אתה הולך לסרט קולנוע, אתה רואה מציאות מופלאות, שלא ממש יודע להפריד מה המציאות שלך.
כן.
במובן הזה, אנחנו יודעים שאפשר לזייף כבר בצורה, באמצעות מכונות, לזייף מציאויות שלנו נדמה שחווינו אותן, ומתבררות כאשליה מוחלטת. אז מצד אחד אתה אומר, אוקיי, אם אנחנו נמצאים בבדיה האינסופית הזאת, אז גם מצד הבדיה, היומרה הזאת, לספר על הסיפור ריאליסטי שמייצג נאמנה את המציאות, היא בעצמה מחזבת, כי אפשר להמציא אותה כל רגע מחדש.
אתה יודע, אתה אומר את זה ואני, אתה מדבר על ספרות, אבל אני מדמיין בראש דמויות בריאליטי. אני אומר דמויות, אבל מדובר באנשים אמיתיים, שמזדהים לפחות בשמם האמיתי, והם באמת, מה שאנחנו רואים הרבה פעמים, זה שזה אנשים שמגיעים מראש עם איזושהי, גם אסתטיקה של מי הם, כלומר מי הזהות שלהם, הם מכוננים את עצמם על המסך, בתור מי אני עכשיו, מי אני אמור לשחק, אבל גם הדברים שהם אומרים, הם מתוסרטים במובן הזה, לא שתסריטאי עכשיו ישב וכתב להם מה הם צריכים להגיד, אלא הם מבינים מה הם צריכים להגיד, הם מבינים מהבית, מה הם צריכים להגיד כדי לקבל זמן מסך, כדי שיתפסו אותם בצורה מסוימת. כלומר, הכזב הזה שאתה מדבר עליו, הוא מחלחל כבר עוד לפני הליהוק של התוכנית בכלל, הוא מחלחל אלינו כל הזמן, באופן שבו אנחנו מספרים סיפורים, או מספרים לא סיפורים, באופן שאנחנו מדברים על עצמנו אחד עם השני.
לגמרי, אנחנו, הרי אתם באיזשהו אופן כל מפגש עם אדם, יש בו את התביעה הסמויה, תגיד לי מי אני. וזה נעשה בלתי נסבל שבו כל העולם כל הזמן אומר לך, מפנה לך, אומר לך מי להיות מי אתה, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, מי יחליט מי אני, ולהחליט מי אני, איך אתה יודע מי אתה? עכשיו, זה לא שאתה עכשיו עובר מדיטציות עמוקות וחיפושים, ונוסע לטיבט או לאיזה ראש הר ומתבודד 30 שנה שתבין מי אתה. אתה מתחיל לחפש בסביבה הקרובה, אומר, אני, המוצא שלי הוא כזה, צבע האור שלי הוא כזה, אני גדלתי בסביבה כזאת וכזאת, עכשיו אני יודע מי אני.
טוב, אנחנו לקראת סיום שימו, אבל אני כן רוצה להגיד, אתה שלחת אותי אתמול לצפות בסדרת הריאליטי, דוק ריאליטי חזרה הגנרלית, The Rehearsal, של נייתן פילדר בסדרה של HBO, יש אותה בסלקום, ב-YES, בהוט. זאת צפייה, אני קודם כל ממליץ עליה מאוד, סדרה מאוד מאוד טובה, אבל היא מטרידה במובן הזה שהיא מנסה לזייף מציאות באמצעים דוקומנטריים, אבל זה כבר, זה קשה לי אפילו להסביר מה היא עושה מרוב שהיא מורכבת. כלומר, זה ממש שכבות של שחזור והעמדה מחדש של מציאות בשביל לייצר איזושהי אמת?
כן, זה הכנות. זה הרגע שבו התפיסה שהוא יוצא איתה, שהיא תפיסה מאוד בעייתית, ועלה היא איקה בהתחלה, שהבנתי מה הוא עושה איתה, זה שאנחנו אף פעם לא יודעים מי אנחנו נמצאים תמיד בחזרה לקראת מי שאנחנו. אם מתרגל מספיק פעמים את מי שאנחנו, אנחנו נהיה האנשים האלה. זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, מציב אנשים, הם רוצים לעשות משהו שבו הם צריכים לגלות, לחשוף את עצמם, להבין מי הם. והדרך היחידה זה לעשות, לנסות את כל האופציות של הקיום שלהם, עד שהם יבינו מי הם.
כן.
ובן הזה, אני חושבת, ננסה לחבר את שתי המגמות האלה, של להגיד, אוקיי, נכון, הקונספציה הריאליסטית שבו יש, אנחנו יודעים מראש מה הדברים, ואנחנו יכולים לייצג אותם, אז היא קצת התמוטטה לנו. אבל מה שאנחנו יכולים לעשות זה בשביל להבין, אנחנו באמת, ושתפר את הסיפור של עצמנו, אנחנו צריכים לעשות אינספור, לעבור דרך כל האפשרויות של הקיום שלנו. כל הזמן לשאול מה היה קורה אילו. ומה שיפה בסדרה הזאת, שהוא מבין שהוא לא יכול להיות כפה מהצד. שברגע שאתה מפעיל את המנגלון הזה, אתה נלכד בו. אתה מתחיל להבין שגם אתה נמצא בחזרה גנרלית. לא רק האדם שהוא מאמן, אלא הוא עצמו, ואני חושב שזה מה שמטריד, כאילו הצורה שבה הוא עכשיו צריך לזכור שחקנים שגלמו אותו כדי להבין מי הוא בעצם. כי יש בזה, שם יש את האמת העמוקה, אני חושב, הרגע הזה שפורץ שאומר, אוקיי, אני לא חף מהדברים. במובן הזה, העמדה הזאת שהצופה או צופה החיצוניים הלא מעורבים, לא זמינה יותר לאף אחד. ולהכיר, ואני חושב שזאת האמת של התקופה שלנו.
אני אשלח את המאזינים לצפות בחזרה גנרלית, באמת מדובר בסדרה יוצאת דופן. שמעון עדף, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה אלעד, שמחתי לשוחח איתך תמיד.
להתראות.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
דרקונים יורקי אש זה מפחיד, אבל אולי זה לא הדבר הכי מפחיד שיש לנו על המסך כרגע.
לא הבנתי, ברברית, מה את צועקת, ברברית? דוגמנית על, מה את צועקת, ברברית? שימי את הפה שלך ואל תגיד את השם שלי.
יאללה. אני באתי והייתי באמת הכי ניטרלי, כי אני באמת רוצה לדעת מה אני עושה עם עצמי. זה לא היה ככה, די, יאללה, בואי נקרא לילד בשמו, בקיצור.
למה אתה רוצה שנוכל לבד ביום שישי?
הוא לא אמר שנוכל לבד ביום שישי.
טוב, נראה לי שמענו מספיק מהדבר הזה. הצרכות האלה ששמענו כאן מתוך העונה הנוכחית של תוכנית ריאליטי האח הגדול ברשת 13. האח הגדול היא רק אחת מבין תוכניות ריאליטי שמתיחות לנו איזושהי אמת בפרצוף. שיחות אמיתיות, כנות, אלימות אפשר להגיד. אבל האם באמת מדובר במציאות, כמו שאנחנו תופסים מציאות? האם זה יותר מציאותי מתחכים פוליטיים בממלכת ווסטרוס המדומיינת? ואיתנו על הקו, כדי להקות בנו קצת מציאות, מגישת מה שכרוך, מגזין הספרות שלנו בכאן תרבות, כל יום בשעה 12, מאיה סלע, שלום מאיה.
שלום אלעד.
מאיה, מה את חושבת? מה ששמענו עכשיו, זה מציאותי בעינייך, השיחה הזאת, הצרכות האלה?
לא, בוודאי שלא. האח הגדול, אין בזה טיפת מציאות. בשום ריאליטי אין טיפת מציאות. זה פנטזיה, זה ממש בתמה של כל התוכנית שלך, אבל זה לא עומד מנגד לפנטזיה. יש פנטזיה ויש ריאליטי. בעיניי ריאליטי זה ממש חלק מהפנטזיה. פנטזיה דיסטופית אולי. אתה יודע, האח הגדול זו דוגמה טובה, כי האח הגדול, המושג הזה הוא בא מאורוול. אז זה בעצם זה נרמול של של הדיסטופיה. אתה יודע, כאילו, אומר, הנה זה פה, אנחנו עושים את זה כאן, ויש כאן את העניין ששימון עדף גם דיבר עליו קודם, של בעצם המסחור של פוליטיקת הזהויות, אפשר להגיד. נכון? כאילו כל האח הגדול מתבסס על הדבר הזה של זהויות, באופן שבו מראש כבר בוחרים את האנשים האלה, ובתפקיד שהאנשים האלה יודעים שיש להם. כלומר, הם משחקים את התפקיד שלהם. כל אחד שם עושה את התפקיד שלו, ויש איזה מין דבר קיצוני כזה שקורה שם, נכון? אנחנו לא חיים ככה באמת, אנחנו לא צורכים ככה אחד על השני.
אני לא יודע, זו שאלה טובה, כי את יודעת, הזהויות האלה, זה באמת כל אחד מגלם את התפקיד שלו, אפשר להגיד כל אחד מגלם את הסטריאוטיפ שהוא אמור לגלם, אבל זה אמור אולי לייצר איזשהו מיקרוקוסמוס כזה של המציאות, במקרה קצה. אבל מה שאת אומרת כאן זה שאנחנו בעצם אולי שוכחים שלא מדובר בפיסת וידאו מהרחוב, אלא במשהו מהונדס מאוד, נכון? אנשים שהועמדו אחד לצד השני, והם עכשיו נשלחו כמו גלדיאטורים בשביל שאנחנו נביט בהם.
נכון, אנחנו מסתכלים עליהם, למבט שלנו יש השפעה, למצלמות יש השפעה, זה ערוך כמובן, לא זאת אומרת, יש צוות שלם מאחורה שמהנדס את הדבר הזה, שמדבר איתם גם מאחורי הקלעים, שאני מדמיינת את זה שדוקר אותם עם החנית, כאילו, כדי שהם ילכו ויעשו את מה שהם רוצים, שיתנו את השואו, אוקיי? הם צריכים לתת שואו. זה ברור, כאילו, אין בזה, אני מקווה שאנשים שרואים האח הגדול לא רואים את זה, כאילו, זאת מציאות, ושזה באמת, כי אני חושבת שבאיזשהו אופן מעניין, אתה יודע, לוינס דיבר על העניין הזה של הפנים, כשאתה רואה את הפנים של האדם, אז אתה, אז יש לך איזה יחס אחר אליו, אתה לא יכול לדבר אליו כמו שנגיד אנשים בטוויטר מתנפלים אחד על השני, נגיד, כי אין פנים. פה יש פנים, אבל כאילו אין פנים. הפנים איכשהו מוסתרות בתוך העניין הזה של ה... של פוליטיקת הזהויות ושל התפקיד. אז כמו שחקנים שעולים לבמה, גילה אלמגור, היא לא גילה אלמגור, היא משחקת איזה דמות, נכון? באותו אופן, בעיניי, קורה שם הדבר הזה.
אבל את יודעת מה, אני חושב על התוכניות האלה, על נגיד, באמת תוכנית, גם בואו לאכול איתי, גם האח הגדול, להבדיל, שתי תוכניות בסגנון מאוד שונה, אבל אנחנו קצת מתרגלים לדבר הזה, אנחנו מתרגלים לשיחות מאוד מתוסרטות, מאוד קיצוניות, שכל אחד מגלם בו תפקיד, והדבר הזה יכול גם לחלחל אלינו איכשהו באופן היומיומי שלנו, בשיחות. נגיד עכשיו יש שיחת סלון, ומישהו נוקט באיזושהי עמדה, כמעט באופן אוטומטי, אני אקח את העמדה התסריטאית הנגדית, כדי שיהיה מעניין.
אני חושבת שזה צודק, אבל זה בגלל שאנחנו נורא מסכנים. אנחנו אנשים מסכנים, בזמן מסכן, בעידן מסכן, אנחנו בלענו את המצלמה בעצם, אוקיי? ואנחנו מסתובבים עם המצלמה, עם מצלמה בתוכנו, אוקיי? אנחנו גם מעלים דברים לאינסטגרם, נכון? אתה הולך ברחוב, ואתה אומר לתראה, זה לאינסטגרם, אתה בכלל לא ברגע, ברוב המקרים, ואתה כל הזמן בתפקיד של הזהות שלך, ושל מה שאתה יכול לשדר החוצה לעולם, ואתה בלעת את המצלמה, בעצם. היא בתוכך כבר. וזה בהחלט מצב אומלל מאוד של, של האנושות, כן. אז שלא לדבר על מה שקורה בטוויטר, שנכנסתי, לא בטוויטר, בטיק טוק, שנכנסתי לאחרונה, כמו לי, מה, את לא יודעת מה קורה בטיק טוק? וזה ממש, כאילו, זה ממש, זה דור של, שבלעת, יש לו מצלמה בתוכו. ואני מקווה שיום אחד הם נוסו להוציא את המצלמה מתוכם.
הוא לא בלה את המצלמה, הוא נולד עם המצלמה.
הוא נולד עם המצלמה בישבן.
מאיה, את, אמרתי מקודם, מגישה את התוכנית מה שקורה, את באה מספרות, נכון? עכשיו, אני רוצה רגע לנסות להבין, נגיד, הזכרנו בתחילת התוכנית, דיברנו על דרקונים, ודיברנו על טרילוגיה בנות הדרקון של מרית בן ישראל. עכשיו, נגיד אני יושב וקורא את בנות הדרקון, ורגע שומע את הצרכות של האח הגדול, את חושבת שבין שתי הפנטזיות האלה, יש אחת שהיא יותר פנטסטית מהשנייה, או ששתיהן, הקשר שלהן למציאות הוא מופרך באותה מידה?
לא, אני בנות הדרקון זה בכלל לא פנטזיה, מבחינתי. אין שום פנטזיה בבנות הדרקון, על אף שיש שם דרקון. הפנטזיה זה האח הגדול. פנטזיה דיסטופית, אוקיי? סיוט. אבל בנות הדרקון, אני קראתי את זה כספרות ריאליסטית. יכול להיות שאנחנו הולכים למקום הזה של הדרקון, היורק אש, כאילו לא קיים במציאות, בגלל הרעש הזה של האח הגדול, שאתה צריך כבר, אתה לא רוצה לכתוב מאמר יותר, נכון? אתה לא רוצה לכתוב מאמר זהויות. צריך למצוא דרך אחרת לספר איזה סיפור. ובבנות הדרקון יש סיפור על ילדות שמועלות קורבן על ידי העיר, שנקראת עיר האושר, ילדה בשנה, ילדה בת 10 כל שנה צריך לתת אותה לדרקון. זה היא צריכה לטפל בדרקון, לטף אותו ולעשות לו כל מיני דברים. ובשנה אחרי זה, אחרי שהיא מטפלת בו, הוא בולע אותה והוא צריך לקבל ילדה חדשה. והעיר עושה כמצוותו, כי הדרקון אמר, הוא ישרוף אותם. מעלים קורבן את הילדה. הם לא מתנגדים. עכשיו, הדרקון, זה לא יהיה ספוילר לומר שהדרקון... די מהר, הן מצליחות להראות את הדרקון.
כן, ממש בספר okay? הראשון, אחרי 100 עמודים. אבל בעצם הדרקון כאן הוא...
אז הוא נעלם, הדרקון. הדרקון הוא הדבר הזה שאנחנו מרגישות באמת לפעמים, ומרגישים שיש במציאות הזאת דרקונים שזורקים עלינו אש, ואנחנו צריכים להילחם בהם, אוקיי? Okay? בטח כילדים. כלומר, אין בזה שום דבר... אני מתחילתי לא קראתי את הספר הזה כספר פנטזיה לילדים. להפך, אני הרגשתי שבמובן מסוים זה ספר מסוכן, צריך לקרוא אותו בזהירות, כי הוא לגמרי מציאותי, ואנחנו חברה שמקרבה את הילדים שלה.
אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל הדרקון שאת מדברת עליו כאן, בספר הזה ובכלל בספרות באופן כללי, דמויות פנטסטיות, יצורים מופלאים כאלה, הם דימוי, נכון? הם דימוי בסופו של דבר למשהו אחר. עכשיו, כשאני צופה באח הגדול, אין דימויים, אין שום דבר, הכל זה כאילו face value, זה מה שיש. ובמובן מסוים, לפחות כשאני קורא את הספרות הזאת, אני יודע שהרשע עטוף בקסקסים ויורק אש ויש לו כנפיים, וצריך להיזהר ממנו. כשאני צופה בתוכנית ריאליטי, אין דימויים, אין מטאפורות, וכולם הם נראים כמו שהם, אז אין לי שום דרך לדעת מה הוא הרע, מי נגד מי ומי נגדי.
זה נכון, אבל אם היית, ואתה, שמע, אם היית בן אדם שקורא ספרים, אז היית מכיר את, את הביטוי הזה, האח הגדול, אוקיי? זאת אומרת, הציניות שלהם, שהם קוראים לזה האח הגדול, אוקיי? מי שקרא לזה ככה מכיר. אבל אנשים צריכים ללכת ולקרוא ספרות, ואז הם יבינו מה הם רואים, פשוט. בשביל זה יש ספרות, אוקיי? אז זה שאדם רואה האח הגדול ופשוט אין לו דרך לדעת, זה לא נכון, יש לך דרך לדעת. יש לך קודם כל דבר שקצת איבדנו בעולם, שקוראים לו common sense, אוקיי? אתה יכול לצפות בדברים בצורה ביקורתית, ואתה יכול לנסות להבין מה אתה רואה כאן. אתה יכול לדעת, שמדובר כאן בינות, אנחנו כבר צופים וקוראים, מאוד מתוחכמים. אגב, חושבתי אנשים צעירים, הם הרבה יותר מתוחכמים ממה שאני הייתי בגילם. יש להם דרך לדעת, אני לא מוכנה לקבל את הדבר הזה שלא, הם פשוט אין להם דרך לדעת, והם נורא תמימים, והם יושבים מול זה, והם אוכלים את זה כמו שזה. הם יודעים, הם צריכים לדעת. אתה לפעמים, אני מבינה את זה, כי אני ראיתי כמה עונות של האח הגדול, ואני מבינה את הרצון שלך להיבלע בתוך הדבר הזה. אתה רוצה להיות בתוך בעולם הזה. זה עולם שנבנה, אבל אתה צריך לדעת כל הזמן שמישהו בנה את העולם הזה, שזה לא באמת הדבר הזה. אתה לא מדבר ככה באמת, נכון? אגב, שמת לב לזה שאנשים שרבים בריאליטי, יש ריבים נורא מטורפים בין אנשים, ואז במסיבות שאחרי, תמיד הם כאילו כבר השלימו, והם עומדים ביחד ומצטלמים, לא, זה מה שהיה שם, אי אפשר להבין מה קורה שם. למה? כי אנחנו לא מתנהגים ככה באמת. חוץ מהם, אנחנו קצת, אני לפעמים משתגעת קצת, אז אני יכולה להתנהג, כאילו, בכל מיני צורות מוזרות כידוע לך, אבל אתה יודע, אנשים לא מתנהגים בצורה כזאת, אנשים לא צורכים אחד על השני, ובטח לא בצורה פומבית. זאת אומרת, יש איזה התנהגויות של פנים וחוץ וכל הדבר, והכל משתבש שם, ברור, זה ניסוי. אני מאוד מקווה שאנשים לא רואים את זה, אולי אנשים צעירים רואים את זה ככה, אבל בואו נשלח אותם לקרוא את 1984, שיבינו את העולם הדימויים שבתוכו הם מתהלכים.
אז מקודם שאנחנו את המאזינים והמאזינות לצפות בחזרה גנרית, עכשיו נשלח אתכם גם לקרוא את 1984, גם את בנות הדרקון של מרית בן ישראל, ובכלל לזכור שהרבה פעמים המציאות שאנחנו מסתכלים עליה, גם ביום יום, היא מלאה בדימויים, ואנחנו רק צריכים ללמוד איך לקרוא אותם ולפרק אותם ולהבין שהכל הוא בסופו של דבר פנטזיה של מישהו. מה יעשה לה? תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, ילד.
להתראות. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ בכאן תרבות. את כל השירים, מכל התוכניות, אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי, פופ-אפ, תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור דימה קרנצוב, אני ילד ברנוי, אנחנו מסיימים עם שונטל אימפוסיבול, להתראות.